שאל השואל, שהוא רב תמיד חכמים ומזכה רבים על די כך שהוא גם מלמד תינוקות של בית רבן מזה שנים רבות, הוא אומר, מה הוא לעודד את הילדים הקטנים שאותם הוא מלמד את טעמי המקרא, במיוחד בעת הזאת שכבר אין לומדים כמו שלמדו בתימן, והרבה לומדים רק בגיל מאוחר ונשמתים אחרי זמן קצר בזמן הבגרות שלהם, מה הוא לעודד אותם שאחד שמלאו לו 13 שנה שיפתח ספר תורה בשני, בחמישי ומנחת שבת, כדי שבאמת הדבר יזרז את הילדים ואת ההורים הן ללימוד הטעמים והן גם שלא יהיה להם רתיעה בעתיד מלשמש כחזנים? והתשובה לשאלה זו, המגמה היא מאוד מאוד חשובה וקדושה, ויש צורך למצוא פתרונות יצירתיים לתמריצים שכאלה, אבל מבחינת המעשה אין להתיר שילד קטן, גם אם הוא בוגר בן 13 שנה, שהוא יפתח ספר תורה לפני ציבור או בשביל ציבור. אמנם לא מצאנו הלכה דווקאית בכך מפורשת, מצאנו ששליח ציבור לא יהיה אלא מי שנתמלא זקנו וגם ראוי מבחינת אישיותו, כפי שרבנו באר בפרק ח' הלכה י"א בהלכות תפילה. וכן מצאנו שהכהן הנושא את כפיו, אפילו זה רק עניין של ברכה, צריך שיתמלא זקנו לפי רבנו. וכאמור, לכאורה לא מצאנו הלכה דומה בעניין החזן אשר פותח ספר תורה לציבור. אבל למרות שלא מצאנו הלכה מפורשת, הדבר ניתן להיקש או ללימוד ממקורות מסוימים באופן כזה שמובן שאדם כזה הוא מייצג ציבור ושאנחנו צריכים לדאוג לכבוד הציבור. הנה אנחנו מוצאים בדברי רבנו בפרק 12 מלכות תפילה, הלכה זן, אין הקורא רשאי לקרות עד שיומר לו גדול שבציבור לקרות, ואפילו חזן הכנסת או ראש הכנסת אינו קורא מעצמו עד שיומר לו הציבור או גדול שבהן לקרות. צריך אחד לעמוד עמו בשעה שהוא קורא, כדרך שהחזן עומד עם הקוראים. אנו מוצאים כאן משהו מעניין, קודם כל שמפאת כבוד התורה לא יעלה על הדעת שהאדם אשר רוצה לקרוא בתורה עולה חופשי חופשי, אלא הוא צריך לקבל הזמנה ורשות לכך. אין הקורא רשאי לקרות עד שיאמר לו גדול שבציבור לקרות. עכשיו נשים לב, אם אומר רבנו עד שיאמר לו גדול שבציבור לקרות, מי הוא זה בדרך כלל אצלנו שמזמין יעמוד פלוני לתורה? החזן שפותח את הספר תורה הוא זה שמזמין. נכון מאוד שיש מה שנקרא חזן הכנסת שמחלק את התורות, זה תור של זה, זה תור של זה. אבל סוף סוף, בין אם זה חזן הכנסת שמחלק את התור, בין אם זה חזן הכנסת אשר פותח את הספר תורה, רואים שלאחד מהם, כל שמתעסק בחלוקת התורה או בהכוונת הקוראים, הוא גדול. אין הקורא רשאי לקרות עד שאומר לו גדול שבציבור לקרות. ואפילו חזן הכנסת או ראש הכנסת אינו קורא מעצמו עד שיאמרו לו הציבור או גדול שבהן לקרות. כאן המקום להעיר שהמילה חזן בתלמוד יש לה המון המון משמעויות. יש חזן בית דין, יש חזן במקדש, ומשמעויות רבות מאוד. אבל יש מה שנקרא חזן הכנסת, אז ארוך השולחן פרש שזה שליח ציבור, אז ממילא לכאורה צריך מעמדו כמו שליח ציבור. יש כאלה שפרשו שזה שמה של בית הכנסת, יש כאלה שפרשו לא שמש במובן של שמש, אלא מעין גבאי אחראי המוציא והמביא את ענייני בית הכנסת שלא יחסה להם דבר. בין כך ובין כך, יש משמעות של חזן הכנסת, זה שאמור להוציא ספר תורה ולטפל בקריאת התורה. הנה בואו נראה. כתוב, ואפילו חזן הכנסת או ראש הכנסת אינו קורא מעצמו עד שיאמרו לו הציבור או גדול שבהן לקרות. כלומר, ראש הכנסת זה אל-עגל, לא רשאי לעלות לספר תורה בלי הזמנה, כאילו בעל בית. לא, הכנעה לפני בורא עולם צריך הזמנה, להיות ראוי לעלות לתורה. חזן הכנסת זה אותו אדם שהוא עומד ליד הקוראים, ליד הקוראים, מזמין אותם לעלות, ועומד לידם מופקח. גם הוא, אם נניח הגיע תורו או קנה, לא יעלה בלי הזמנה, אלא מישהו אחר מכובד שיקרא לו והזמין אותו. הנה זה מה שנאמר, ואפילו חזן הכנסת או ראש הכנסת אינו קורא מעצמו עד שאומרו לו הציבור או גדול שבהן לקרות. ומורי מאיר והערה יוזם בסופה, וברור שאין החזן הסרסור, ועוד מעט נשמע מי זה הסרסור, כי בגמרא אמרו חכמים כשם שניתנה על ידי סרסור כך אנו צריכים לנהוג בה על ידי סרסור. וזה מה שעושה שיש תורה, עולה לתורה לקרוא ועומד לידו. אז חז"ל תיארו והצדיקו את המבנה הזה, שכשם שתורה ניתנה על ידי סרסור, על ידי משה רבנו, כך אותו דבר מעמד קריאת התורה הוא כמו מעמד קבלת תורה על ידי סרסור. איך מיישמים את זה לפי המסורות השונות? עוד מעט. אומר מורי, וברור שאין החזן הסרסור אומר מאומה לא מסייע לקורא, ובוודאי לא קורא אמו, אלא כשמו כן הוא חזן, מלשון חזו, לראות, בתרגום ראה, שמראה לקורא מאיכן להתחיל ואיכן לסיים, וכן מראה לו באצבע טעמי תורה אם אין הקורא בקי. לא אומר לו בקול, אלא עושה ככה סימנים להתנוחו, סימנים להעמיד, לשבור, לקסרה וכאלה דברים, סימנים באצבע על הטעמים, הכוונה, הנחיה, לא בפה, ראייה והראיה, להראות, וכן מראה לו באצבע טעמי המקרא אם אין הקורא בקי, אך בשום אופן לא בקול. אבל על כל פנים זה אליבא דמורי, זה החזן. ואנחנו אומרים שגדול שבציבור מזמין, זאת אומרת הוא מזמין את האנשים לעלות לתורה לקרוא. גדול שבציבור, ככה רבנו קורא לו לקרוא. וכן לא יזמינו, אם הוא קורא אז צריך מישהו מכובד שיזמין אותו. ובאמת רבותיי, שההלכות האלה נפסקו גם בשולחן ערוך, גם בשולחן ערוך באור החיים סימן קוף למד תת סעיף גימל, וסימן קוף מם א' סעיף גימל, אותן הלכות נפסקו בשולחן ערוך. ואנחנו מוצאים שבזמן שכהן גדול עולה לתורה, במיוחד יום הכיפורים, משנה מפורשת במסכת סוטה פרק שביעי הלכה חמישית, ברכת כהן גדול, דהיינו שהוא עולה לתורה וקורא בתורה ביום הכיפורים, כיצד? חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנו לראש הכנסת, וראש הכנסת נותנו לסגן, והסגן נותנו לכהן גדול, וכהן גדול עומד ומקבל וקורא, עומד קורא החרמות וכו'. תראו את ההיררכיה, כדי לייקר את כבוד התורה ואת כבוד המעמד של אישיות נכבדה, כהן גדול שעליו נאמר שנזר אלוהיו על ראשו, נזר אליו על ראשו. חזן הכנסת מוציא את הספר תורה, נותנו ראש הכנסת, ראש הכנסת לסגן, וכן הלאה. כלום יקחו ילד קטן בשביל להוציא את הספר תורה, זה לא שעשועים. כלום יקחו ילד, נער, זה לא מתאים. לא כבוד התורה, לא כבוד הציבור. ולכן, אין צל של ספק לאור המקורות האלה, שאף על פי שאין הלכה מבוארת שצריך להיות נתמלה זקנו וכאלה דברים, צריך לדאוג שבאמת יהיה ראוי. האדם אשר פותח ספר תורה יהיה אדם ראוי בגילו ובאישיותו, כי זה כבוד התורה וזה כבוד הציבור. נכון מאוד שאנחנו נמצאים בעידן אשר בו הכל מתמוטט, וכבר אבותינו מרובים, אפילו מבוגרים ולא רק נערים, ודאי לא רק ילדים, לא יודעים לקרוא. ואנחנו זקוקים לעודד כל מי שראוי לקרוא בתורה, ונמצא באמת ציבור המתפלים שפנו אליי בשאלות שהציבור אינם יודעים לקרוא, מבוגרים וצעירים, ומי שיודע לקרוא בתורה הוא דווקא צעיר, נער צעיר, יודע לקרוא את כל הפסוקים בטעמים בדקדקנות מאוד מאוד גדולה. שאלו אותי אם הוא יהיה חזן, בוודאי, כי ציבור כזה שאין לו כבוד, שאינם יודעים לקרוא, אז זה כבודם שלפחות יצא חוטר מגזע אישי. אלה הם דברים לא מקובעים, אלא נתנים שיקול דעת של מורה הוראה. אבל ברמת העיקרון, אם ציבור יודעים לקרוא, הרי כבוד הציבור שיהיה אדם מבוגר. עוד רגע קט נציע רעיונות יצירתיים לגבי המגמה החשובה של השואל, אבל לפני כן נראה את העניין הזה של הסרסור. מה זה הסרסור? אמרתי לכם שגם מרן השולחן ערוך פסק את ההלכות האלה, הנה באחד המקורות בסימן קוף מם א' באור החיים בסעיף ד' נאמר, אם שליח ציבור רוצה לברך לעצמו ולקרות, צריך שיעמוד אחר אצלו, שכשם שניתנה תורה על די סרסור, כך צריכים לנהוג בה על די סרסור. מי זה השליח ציבור? כאן הכוונה, זה החזן שהוא קורא בתורה, שהוא מזמין את הבני אדם לעלות לתורה, אז הגיע תורו או קנה, אז צריך שמישהו אחר יעמוד לידו, שיעמוד אצלו. למה? כי כשם שהתורה ניתנה על דסרסור, כך צריכים לנהוג בה על דסרסור. לא ברור למה כשהחזן עולה לתורה אז מצריכים שמישהו יעמוד, כשם שניתנה על דסרסור. מי הוא זה הסרסור? ומהו המבנה הזה שצריך להיות אחד לידו? עכשיו אל נשכח רבותיי, שאצל אחינו אשכנזים והספרדים יש כבר מה שנקרא חזן שמזמין שעלו לתורה, בעל קורא וזה שעולה לברך בתורה. כלומר הם שלושה. ואצלנו לא, אצלנו חזן וזה שקורא בתורה, שניים. עכשיו אם חזל אומרים על זה סרסור, בואו נראה קודם כל את המשנה ברורה איך הוא מסביר לאור המבנה שהוא מכיר אותו. שלושה: חזן זה שעולה לתורה וזה הבעל קורא. אז בואו נראה איך הוא מסביר את הסרסור לפי המבנה שלהם וניישם אותו לפי המבנה שלנו. על זה סרסור: והוא משה רבנו עליו השלום, דכתיב אנוכי עומד בין השם וביניכם. אז משה רבנו הוא הסרסור, הוא המתווך, עומד בין השם וביניכם. לנהוג בה על די סרסור, נוהגים שהגבאי או קונה המצוות עומד אצל ספר תורה, וזה נקרא סגן, כדי שיש שלושה. היינו שהסגן הוא כביכול במקום השם יתברך. תראו כמה הוא מתפתל, ובגלל המבנה השלושה שלהם תראו כמה הוא מתפתל. הוא כבר אומר סגן שיש שלושה כביכול במקום השם יתברך, שהוא מצווה לקרות לכל מי שירצה. והקורא הוא הסרסור במקומו, שאנו מסכימים איתו שזה שעולה לתורה כבוד גדול הוא לו, נותנים לו הזדמנות להיות משה רבנו, להוריד תורה מסיני לעם, זה כבוד גדול. בגלל זה אסור לסרב, צריך אדם לעלות לתורה, זה זכות גדולה מאוד מאוד, הוא כמו משה רבנו. והעולה הוא המקבל במקום כל ישראל ובשליחותם. זה כבר עניין אחר שאנחנו תכף נסתייג ממנו. ובאמת זהו מנהג הקדמונים, שיהיו שלושה עומדים אצל ספר תורה, כך הוא אומר מנהג הקדמונים, כמו שכתוב מסכת סופרים פרק י' ד' על חי ד', והוא בא זה באור זרוע הלכות שבת. כידוע מסכת סופרים יש מנה חלקים קדמוניים ויש חלקים מוחרים תואמים את מנהגי אשכנז, אלא ששם איתה טעם אחר לזה וזה לשונו. אין אמנם מובחר שיעמוד החזן יחידי לפני הטבע, אלא שיעמדו עמו אחד לימינו ואחד לשמאלו כנגד האבות. כתב בספר שער אפרים, מזה יש ללמוד שיש לבחור לסגן איש נכבד, זה שמזמין לעלות לתורה ובעל מעשים טובים ודעת הבריות נוחה ממנו, שלא יחשדו שבשביל הנעת עצמו או איזה סיבה יתמוך כבוד למי שאינו ראוי, או בהיפוך. וכן ראוי לציבור שלא יהרהרו אחרי הסגן וידונו אותו בכל עניין לקו זכות, והדבר אשר יחשב עיניהם עליו יתלו, כי משגה היה ותאב שיקול הדעת וכו'. ונעצר כאן כי עוד הדברים ארוכים, אבל לשיטתם זה שמזמין לתורה הוא מנחה שם את הדברים, הוא נקרא סגן, והוא כאילו הקדוש ברוך הוא שנותן פקודות לקרוא בתורה. זה אחרי בקשת המחילה מרחיק לכת לייחס אותו חס ושלום כמו הקדוש ברוך הוא. אלא אצלנו אין סגנים, אצלנו יש רק שניים, זה שעולה לתורה לקרוא, שהסכמנו שהוא משה רבנו, שהוא הסרסור המורי תורה מן השם, וזה שמזמין אותו לקרוא, דהיינו החזן, זה שמזמין אותו לקרוא בחזן. מבחינתנו רבותיי, הוא הציבור, הוא נציג הציבור, לא הקדוש ברוך הוא. ואז זה שקורא בתורה הוא הסרסור, מוריד את התורה מן השמיים, והנה הוא מוזמן על דעת ציבור להוריד את התורה מן השמיים לציבור. ואם כן, הסיכום הוא שבאמת חזן הזה צריך להיות ראוי מבחינת אישיותו, מבחינת גילו, מבחינת מעמדו. אלא שכפי שאמרתי, אם אין ציבור מכובד, אין להם לקרוא בתורה, זה כבודם שהצעיר שיודע לקרוא בתורה, הוא יהיה, מה לעשות, הוא יהיה אשר יכוון ויפתח את הספר תורה. אבל כל עוד יש ציבור שהם בוגרים ויודעים לקרוא בתורה, לא יעלה לדעת שילד קטן הוא יפתח את הספר תורה. אבל כדי לעודד את הציבור, את הילדים, שידעו, אנחנו היינו ממליצים לעשות מניינים מיוחדים, כמו בישיבות, כמו בישיבות התיכוניות, בישיבות הקטנות, שאז כולם בני אותו חתך גיל, ואחד מהם הוא החזן. אז אם יעשו מניינים כאלה מדי פעם בפעם, על מנת שבאמת לעודד את הילדים להיות חזנים, שליחי ציבור, זה דבר מבורך וראוי, ואז נרוויח הרבה הרבה דברים, גם שידעו טעמי המקרא, וגם שיהיה לנו חזנים ושליחי ציבור ראויים. רבי חנינא, בבקשה.